אז אני חייב קודם כל להגיד תודה לראש ישיבת בית אל, הרב זלמן מלמד שליטה, שלפני שנה הוא נתן שיעור בישיבה שלנו ביום העצמאות. אז להגיד שזה מין, אני מחזיר איזה חוב, אבל הוא טרח והגיע לכאן, ואני יושב לי בביתי, אבל זה בגלל הימים האלה. מוריי ורבותיי, אני אתחיל בפסוק, שיר המעלות, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כולם מכירים את הפסוק הזה. מה פירוש היינו כחולמים? מה זה היינו כחולמים? את רבותינו הראשונים מצאתי שלושה פירושים להיינו כחולמים. האם עזרא אומר, ושוב השם את שיבת ציון, יגיד עם ישראל, היינו כחולמים. פירוש, הגאולה זה חלום. קשה לתאר במציאות תופעה כזאת. משהו נפלא. חלום, זה היינו כחולמים. הרד"ק מביא בשם אבא שלו, בשוב השם את שיבת ציון, כל מה שעבר עלינו בגלות האיומה והנוראה, כל הרדיפות, כל הצרות, כל האיסורים, הכל יהיה בינינו, היינו כחולמים. שזה איזה חלום בלהות שחלף. זה שיר המה, זה בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. המאירי אומר, בשוב השם את שיבת ציון, על זה היינו כחולמים כל תקופת הגלות. על מה חלמנו? על דבר אחד, על בשוב השם את שיבת ציון, על הגאולה. אלה שלושת הפירושים שמצאתי את רבותינו הראשונים. ואני מעיז לצרף פירוש רביעי שלמדתי אותו מתוך המציאות. עומד לו מורה בכיתה ונותן שיעור, ולנגד עיניו יושב תלמיד והוא חולם. מה פירוש הוא חולם? הוא לא ישן, העיניים שלו פקוחות, אבל בכל זאת הוא חולם, כי תשאל אותו אחרי השיעור מה היה בשיעור, הוא לא יודע אף מילה מה שהיה בשיעור. איך זה יכול להיות? הוא היה בפנים. הוא חלם. אז מה זה הוא חלם? היה עסוק בכל מיני דברים, אבל היה מנותק מן השיעור. אני מבקש להגיד שזה הפשט. בשוב השם את שיבת ציון, התרחש אירוע כזה אדיר, מהפך בתולדות ישראל. עם ישראל קם לתחייה מחודשת אחרי 2000 שנות גלות. ואנחנו היינו כחולמים כמו אותו תלמיד, מנותקים מגודל האירוע. סליחה, גם כשחוגגים את יום העצמאות, אבל לתפוס מה זה מדינת ישראל, מה קרה? מה נשתנה? מנותקים מגודל המציאות. אני חייב להגיד, כיום מדינת ישראל היא בת 72. כל מי שחי היום במדינת ישראל, מאז שהוא זוכר את עצמו, קיימת המדינה. הוא זוכר את עצמו, מאז שהוא זוכר את עצמו, הוא במדינת ישראל. הרוב הגדול כבר נולד בה. גם המיעוט שנולד לפני קום המדינה, היה בקום המדינה מילדים קטנים. אז מה שהם זוכרים כולם, זה מדינת ישראל, הם זוכרים את עצמם תמיד במדינה. כאילו מדינת ישראל הייתה כך לעולם, לא היה אף פעם אחרת. זה דבר כל כך טבעי, כל כך פשוט, כאילו לא היה אף פעם אחרת. אז מה רואים? רואים רק את המומים, את החסרונות, את הבעיות, את הקשיים, ולא רואים את האור האדיר שמאיר מעצם תקומתה של מדינת ישראל, מעצם קיומה של מדינת ישראל. מביא על כך רבנו בחיי, אני אומר על כך, רבנו בחיי לא מביא על זה, אבל מביא משל נפלא שיכול להסביר גם את המציאות שלנו. מביא רבנו בחיי משל לאדם שמצא תינוק במדבר ואימץ את התינוק. וגידל אותו, וטיפח אותו, והשקיע בילד הזה את כל כולו, עד שהביא אותו להיות תפארת אדם. ובמשך הזמן, האדם הזה, שכנראה היה לו לב זהב, הוא שמע על איזה אסיר שהיה בשבי, והשתדל לבדות אותו מן השבי, ועזר לו קצת, אבל מה שהוא עזר לו זה משהו קטן, קטן ביותר, לעומת מה שהוא עשה עם הילד הזה. והאדם המבוגר הזה, הייתה לו הכרת תודה לאדם הזה. מה שאין כן הילד, לא הייתה לו אפילו הכרת תודה. כך מביא בעל חובות הלבבות. למה? הילד כך חי מאז ומעולם, הוא אף פעם לא ידע אחרת. הוא אפילו לא הבין, הוא לא היה מודע בכלל מה האדם הזה עשה בשבילו. זה המצב שלנו. אז מה עושים? לימדו אותנו רבותינו ביחס לסיפור יציאת מצרים בליל הסדר. איך צריך להיות בנוי סיפור יציאת מצרים בליל הסדר? מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אני צריך להתחיל קודם כל לספר שהיינו עבדים, בין אם זה עבדות פיזית ובין אם זה עבדות רוחנית, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל צריך להתחיל לספר שהיינו עבדים, ואחר כך שהפכנו להיות בני חורין, יבוא השואל וישאל, אנחנו חוגגים את יום ההולדת של עם ישראל, למה צריך להזכיר שהיינו עבדים? מה זה מוסיף? עומד על כך המהר"ל בפרק הראשון של ספרו נצח ישראל. הוא מסביר המהר"ל, מבלי שאנחנו זוכרים שהיינו עבדים, אנחנו לא יודעים להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, את החירות שהוא העניק לנו. רק מתוך הטעם של העבדות יודעים להעריך את הערך האדיר של החירות. אדם שלא היה חסר לו אף פעם כלום, הוא לא יודע להעריך את מה שיש לו. שהיה, אי פעם היה חסר איזשהו דבר, והשיג אותו אחר כך, הוא יודע להעריך את מה שיש לו. עם ישראל, שהוא צריך לגלות את תורת החסד בעולם, הוא היה צריך להיפגש באופן בלתי אמצעי עם האכזריות של מצרים. עם ישראל, שהוא צריך לגלות קדושה בעולם, היה צריך להיפגש באופן בלתי אמצעי עם התאומה והזוהמה של מצרים. כמו שהתורה בפרשה שלנו, השבת אומרת לנו, אומרת לישראל, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו, אתם זוכרים ישעיה במצרים. ודאי אתם לא תתנהגו כך. אז הדבר הראשון, אני חושב, שאנחנו צריכים לזכור את כל מה שעבר עלינו. זה חיוני, לזכור את כל מה שעבר עלינו במשך הדורות. את הצרות ואת הרדיפות ואת הפוגרומים ואת היסודים, וכל מה שעבר עלינו, כדי לפקוח את עינינו למה שהשם זיכה אותנו. והזכות הגדולה שאנחנו זכינו לתקומת מדינת ישראל. וכאן אני חייב לספר לכם, אני זוכר כשהכנסת עמדה לחוקק את חוק הזיכרון לשואה בכף זין בניסן, נציגי היהדות הדתית התנגדו לכך. אפילו התנגדו לכך בתוקף.
יצחק. אתה שומע, אני מעלה עכשיו שיעורים לאתר.
כן.
רגע.
אפשר להמשיך?
אפשר להמשיך.
טוב. נציגי היהדות הדתית התנגדו לכך ואפילו בתוקף. ולמה? שתי סיבות היו. סיבה אחת, כי היה כבר יום 10 בטבת שקבע הרבנות הראשית. אז למה יש, מה לא טוב 10 בטבת? למה צריך יום אחר? וסיבה שנייה, אם כבר יום אחר, למה בניסן? ניסן הוא חודש חגיגי. לא מספידים בניסן, לא אומרים תחנון בניסן. למה לקבוע יום זיכרון בניסן? ואלה שרצו דווקא בכף זין בניסן, כי הם רצו להזכיר את מרד גטו ורשה שהתקיים באותם ימים. לכן הם גם קראו ליום יום השואה והגבורה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. רצו במילה גבורה להזכיר את מרד גטו ורשה. ואני מודה, מרד גטו ורשה הייתה גבורה, אני יודעתי, גם השואה בכלל הייתה גבורה, לא גבורת גוף, אבל גבורת נפש אדירה. אבל נעזוב את זה. אני חושב שכיום, כשאני מסתכל על כך בפרספקטיבה, אני חושב שזאת הייתה השגחה לקבוע את יום זיכרון לשואה סמוך ליום העצמאות. כדי שיום השואה יהיה השער דרכו נכנסים ליום העצמאות. כי רק עם המפגש, עם הגיהנום ההוא, כשנפגשים עם הגיהנום ההוא, יודעים להעריך מה זאת מדינת ישראל. איזה גן עדן זאת מדינת ישראל. אני רוצה לספר לכם, לפני פורים, בשנת תשס"ז, יצאתי עם משלחת של בנים מכיתות י"א וי"ב של הישיבה התיכונית שלנו לפולין. אחרי שהסתובבנו כשבוע בגיא ההריגה, ישבנו במוצאי שבת, והבחורים ממש שפכו את ליבם. אני רוצה להדגיש, הרגשת שהדברים שהם אומרים יוצאים מעומק הלב שלהם. ממש דברי אמת, נקיים וזקים. שני בחורים התבטאו כמעט אותו דבר. והם אמרו, לפני שנה, ביום העצמאות, כשבישיבה כל כך סמכו, אנחנו לא הבינונו על מה יש לסמוח. אני זוכר את הביטוי שלהם. על מה שמחים? על המדינה הזאת? מה עשתה לנו המדינה הזאת? ואני, כדי שאתם תבינו במה מדובר, זה מדובר על יום העצמאות תשס"ו, כשבקיץ תשס"ה היה הגירוש מגוש קטיף. אז זה היה יום העצמאות הראשון אחרי הגירוש מגוש קטיף. אז הם, זהו, אז הם אמרו, מה יש לסמוח על המדינה הזאת? מה עשתה לנו המדינה הזאת? אבל הם הוסיפו, עכשיו כשהיינו כאן, בפולין, וראינו מה שעבר על עם ישראל, עכשיו אנחנו יודעים להעריך את מדינת ישראל. יום העצמאות הקרוב נצא מגדרנו משמחה. אז קודם כל, הדבר הראשון, כמו שאמרתי, צריך להסתכל מה עבר עלינו, כדי להעריך את מה שיש לנו, מה עבר עלינו. ואני רוצה להדגיש את הדבר השני, מה אומרת התורה ביחס למדינת ישראל? סוף כל סוף אנחנו, מה שחשוב לנו זה הדרכת התורה. איך מדריכה אותנו התורה ביחס למדינת ישראל? אז ישנה מצווה של יישוב ארץ ישראל. מה דורשת המצווה הזאת מאיתנו? מגדיר הרמב"ן, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה, שלא נעזוב את ארץ ישראל בידי בשלטון של עם אחר, ולא נעזוב את ארץ ישראל שוממה. זה אומנם מוגדר על דרך השלילה, אבל זוהי מצוות עשה. כבר אנחנו צריכים לדאוג שארץ ישראל תהיה בשלטון שלנו, של עם ישראל, ושאנחנו ניישב אותה. זוהי מצוות יישוב ארץ ישראל. כלומר, המרכיב הראשון של מצוות יישוב ארץ ישראל, המרכיב הראשון זה שתהיה לנו מדינה. מה זה שלטון עם ישראל בארצו? מדינה. אז אתם מבינים, הנושא של השיעור, מדינת ישראל, מצוות עשה מדאורייתא, זה לא סתם כותרת. זו אמת. יש מצוות עשה מדאורייתא על מדינת ישראל, שיהיה לנו, שאנחנו נשלוט בארץ, לא רק שנחיה בארץ, אלא שאנחנו נשלוט בארץ, תהיה לנו מדינה. שלא נשאיר את ארץ ישראל בידי שלטון זר, בין אם זה הטורקים או האנגלים או לא חשוב מי. שאנחנו נשלוט בארץ. זה מצוות עשה דאורייתא. זה המרכיב הראשון. כלומר, אם תקומת מדינת ישראל מתקיימת מצוות יישוב ארץ ישראל. ומבחינה זאת, אין הבדל אם המלך הוא דוד המלך או שלמה המלך, או המלך הוא אחאב המלך או ירובעם המלך. ודאי שאנחנו רוצים בדוד או שלמה, אבל את קיום מצוות יישוב ארץ ישראל, שעם ישראל שולט בארצו, אין הבדל אם המלך הוא מלך צדיק, או ההפך מזה. צריך פשוט לדעת את הדברים במתיותם. כדי שנתפוס את הדברים באופן חד, מה נשתנה בה' באייר תש"ח? אני מבקש להביא לכם שהגמרא אומרת, הרואה ערי יהודה בחורבנן, חייב לקרוא קריאה, כמו לא עלינו, על אבא או על אמא שהלכו לעולמם. כך קבעו חכמים, לקרוא הקריאה על ראיית ערי יהודה וחורבנן. לכאורה, השאלה היא, מה אני צריך על ראייה לראות? מה אני צריך לראות כדי שאני אתחייב בקריאה? אם היו שואלים אותי, הייתי לא מבין את השאלה. הפירוש, מה אני צריך לראות? מקום הרוס, מקום חרב. אבל הבית יוסף הייתה לו שאלה. הבית יוסף הייתה לו שאלה. האם הכוונה היא הרואה ערי יהודה בחורבנן, שערי יהודה חרבות, אין שם יישוב יהודי, עם ישראל לא חי שם, אלא הכל חרב, זה נקרא ערי יהודה וחורבנן. אבל אם ערי יהודה בנויות, עם ישראל חי שם, אבל השלטון הוא שלטון של גויים, אני לא צריך לקרוא קריאה. זאת אפשרות אחת, אומר בית יוסף, אבל אולי לא, אולי יש אפשרות אחרת, שגם אם ערי יהודה בנויות, היישוב היהודי שם בנוי, יהודים חיים במקום, הכל בנוי, אבל השלטון הוא שלטון של גויים, על זה אומרים חכמים, ערי יהודה וחורבנן, ועל זה אני חייב לקרוא קריאה. שתי אפשרויות. אם אתם רוצים, אני אגדיר אותן. האם חכמים קבעו על ראיית קריאה, החכמים קבעו קריאה על ראיית חורבן. על מה קבעו? על החורבן הטכני, הבית, הרוס, היישוב חרב, או חובת הקריאה, כשאני רואה את החורבן הלאומי, גויים שולטים שם. אלה שתי האפשרויות. והבית יוסף מכריע כמו האפשרות השנייה, כך הוא פוסק, כך הוא מכריע. כלומר, אם ערי יהודה בנויות לתלפיות, אם תרצו את הציור שלי, כל אחד יש לו וילה שם. כל אחד, הכל בנוי. לכל וילה יש גן מטופח מסביב. תרצו אפילו בריכת שחייה פרטית. הכל בנוי. אבל השלטון הוא שלטון של גויים. זה נקרא חורבן. ועל זה אני חייב לקרוא הקריאה. מה שאין כן, אם הבתים הרוסיים, יהודים לא חיים שם, אבל השלטון הוא שלטון של ישראל, זה נקרא בנוי, ולא חרב, ועל זה אני לא חייב לקרוא הקריאה. כך פוסק הבית יוסף. וכך כל הפוסקים של אחריו. הבך, המגן אברהם, המשנה ברורה, כולם כך. אז עכשיו אני מבקש שתשמעו טוב. מה נשתנה בה' באייר תש"ח? עד ה' באייר תש"ח, ארץ ישראל הייתה חרבה. גם אותם המקומות שהיו בנויים, היו חריבים, כי גויים שלטו בה. ומי ה' באייר תש"ח, ארץ ישראל נבנתה. גם אותם מקומות שעדיין לא בנויים, גם הם בנויים, כי עם ישראל שולט כאן. אני מבקש תשמעו טוב. מה נשתנה בה' באייר תש"ח? מהפך, שינוי. היום הזה שינה את הכל. שינה את מעמדו של עם ישראל, שינה את מעמדה של ארץ ישראל. שינה את הכל. רק לתפוס את הנקודה העיקרית. אני רוצה להגיד כך. גם זה אני רוצה להגיד. לדעת הרמב״ם, בבית שני צמו בתשעה באב. לדעת הרמב״ם. למרות שהיה בית מקדש, אבל צמו בתשעה באב. למה צמו בתשעה באב? כי אנחנו לא שלטנו בארצנו, כי היינו משועבדים לאחרים, קודם כל לפרסים, אחר כך ליוונים. ולשים לב, מה המשמעות של שלטון עם ישראל בארצו? ועוד דבר מתברר על ידי הרמב״ם. הרמב״ם קובע שלמה נקבע חנוכה, והרמב״ם בהלכת חנוכה שתי סיבות. סיבה ראשונה, חזרה מלכות לישראל, עד תקופת החשמונאים, כפי שכבר הזכרתי, עם ישראל היה משועבד, קודם כל לפרסים, אחר כך ליוונים. החשמונאים שחררו את ארץ ישראל, וזכינו לעצמאות. אז חנוכה נקבע כסיבה ראשונה וחזרה מלכות לישראל, וסיבה שנייה, נס פך השמן. כך מביא הרמב״ם. עצם הדבר הזה רואים כאן, גם כאן בדברי הרמב״ם, איזה חשיבות שיש לשלטון עם ישראל בארצו. אבל הרבה יותר מזה, שגם את זה אני רוצה להדגיש. הרמב״ם כותב וחזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה עד לחורבן השני. כך כותב הרמב״ם. אילו הרמב״ם היה כותב רק וחזרה מלכות לישראל, היינו ודאי מבינים שהכוונה היא איזה מלכות, צדיקים, החשמונאים הראשונים היו צדיקים, כפי שהרמב״ם מגדיר אותם, חסידי עליון, סוף כל סוף, הם יצאו להילחם, הם הניפו את נס המרץ, כי היוונים רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אבל הרמב״ם כותב, חזרה מלכות ישראל יותר מ-200 שנה עד החורבן השני. והמשך המלכות, לא מכולם דעת חכמים הייתה נוחה. ביניהם היה ינאי המלך, שהוא עשה מללים שבושה להזכיר אותם בכלל. שבושה להזכיר אותם בכלל, אבל בכל זאת הרמב״ם כותב, חנוכה נקבע כי חזרה מלכות ישראל 200 שנה עד החורבן השני. כלומר, יש ערך שעם ישראל שולט בארצו. גם אם המלכות היא לא שלמה, גם אם יש בה בעיות, גם אם יש לה אפילו, יש בה חסרונות, אבל יש ערך שעם ישראל שולט בארצו ולא גויים. כי כשעם ישראל שולט בארצו, מתקיימת המצווה הגדולה של מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות עשה מדאורייתא, שהיא הבסיס לקיומן של כל המצוות כולן, ולקיום יהודו הגדול של עם ישראל בעולם. חג עצמאות שמח לכולכם.